הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, ברוכים הבאים וברוכות השבועות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום על משהו שהוא מאוד מאוד אקטואלי, ואני לא בטוח שהוא יהיה גם ריאלי. שלום לדוקטור שמואל לדרמן.
שלום.
שמוליק.
שמוליק, כן.
אתה מלמד בתוכנית הבינלאומית ללימודי השואה באוניברסיטת חיפה, מחלקה, אתה איש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי הדתות באוניברסיטה הפתוחה. אתה חבר בפורום לחשיבה אזורית במכון ון ליר בירושלים.
נכון.
ומתוקף כל אלה, אני לא לגמרי הבנתי איך אתה שייך לחלופות עבור מדיניות ישראלית שוחרת שלום. זה בגלל שזה שואתי?
האמת שהיסטורית הגעתי לפורום הרבה, אני חושב, בגלל שהתחלתי לפני די עשור, ככה לכתוב על תימן, על רקע מלחמת האזרחים שם.
אתה מדבר חוטית ספרותית.
לא בדיוק, אבל כחלק מההתמחות שלי בלימודי הג'נוסייד, אז ככל שמספר הקורבנות שם התחיל להצטבר, אז אני נתתי לזה יותר תשומת לב, התחלתי לכתוב על זה, וככה, חלק מהרגע של ההצטרפות לפורום, אבל יש לי גם עניין מחקרי בסכסוך הפרטי-לאומי שלנו, אז אני מניח שבפורום, בעיקר אני מגיע משתי הפרספקטיבות האלה, לימודי הג'נוסייד, עניין בסכסוך, ומדי פעם אני מנסה להכניס גם את ההתמחות המקורית שלי, שזה פילוסופיה פוליטית בכלל.
אז בוא נתחיל נורא נורא לאט, וננסה להגיע נורא נורא עמוק, אוקיי? מה זה הפורום לחשיבה אזורית?
הפורום לחשיבה אזורית הוקם לפני יותר מעשור, זה פורום של בעיקר חוקרי מזרח תיכון, חוקרי וחוקרות מזרח תיכון, אבל גם עיתונאים, אקטיביסטים, ומדי פעם גם אנשים שמגיעים מתחומים אחרים, כמוני, שמנסים להציע מבט אלטרנטיבי על המזרח התיכון. עכשיו, אלטרנטיבי זה מילה גדולה, אבל אנחנו אלטרנטיבי גם במובן של, אפילו הייתי אומר קודם כל, במובן של לחשוב על ישראל, במבט ביקורתי, כחלק מהמזרח התיכון, ולא כווילה בג'ונגל, לצורך העניין.
זאת אמירה בדלנית, קולוניאליסטית, מתנסית.
כן, ולא עוזרת לנו להבין באמת את הדינמיקה.
אני חשבתי שבמילה אלטרנטיבי, כשאתה נוקט בה, הכוונה היא לא דרך הכוונות של מערכת הביטחון, לא הערביסטים המקצועיים, לא דוברי ערבית מבית הספר של השב"כ, כלומר, ג'יבל הוויה, תן תעודת זהות, ארפאידה וכו', אלא חשיבה שבראש ובראשונה יש בה כבוד גדול מאוד לתרבויות שסביב, ולא בוז.
זה בהחלט חלק מרכזי בניסיון שלנו, להסתכל בדיוק לא, לא דרך הכוונות, ולהסתכל מנקודת מבט שמנסה כמה שאפשר, להסתכל גם על המציאות, גם מנקודת המבט של הצד השני או הצדדים האחרים שמולנו, שאיתנו, שמכל מיני דינמיקות של יחסים איתנו, גם מנקודת מבט אמפתית, שלא מניחה שאנחנו יותר טובים מהם. אני מניחה שמדובר שני צדדים, או שוב, הרבה צדדים במזרח התיכון, שלכל אחד יש את תפיסת המציאות שלו, את האידיאולוגיות שלו, את החוויה, חוויית המציאות הבסיסית שלו. ובתוך זה, אבל כן, הנחת המוצא זה של, שוב, הנחת מוצא אמפתית, הנחת מוצא של, שוב, הם חיים במציאות מאוד שונה. תלוי על מי אנחנו מדברים.
מציאויות.
מציאויות מאוד שונות, כן. כל קבוצה, תלוי על ידי קהילה אנחנו מדברים, אבל בסופו של דבר זה בני אדם כמונו, כן? ואני חושב שזה חלק שבמיוחד אחרי השביעי באוקטובר, נהיה מאוד מאוד קשה להרבה ישראלים להתחבר אליו.
לאט.
כן, לאט, לא נקפוץ.
לאט. אני אשאל את השאלה האחרונה הראשונה, ואחרי כן אני אחזור אליה בסוף עוד פעם.
בסדר גמור.
אתה שמוליק, אתה איש החשיבה האלטרנטיבית, אתה איש הפורום לחשיבה אזורית, שיושבים במה שקראנו לו בימי נעוריי, במתנס של רחביה, כלומר במכון ון ליר בירושלים, שבשבילי הוא מקום בעל חשיבות מכוננת, באמת, זה מקום העבודה הראשון שלי עלי אדמות, אחרי השירות הצבאי שלי, ואתה מסתכל על המציאויות שסביב, ואולי אפילו על המציאויות שלנו, אם ממשלת ישראל תקבל את עמדתכם, אפשר להשתלב באזור?
אני מאמין שכן. אנחנו מאמינים שכן. בהחלט.
שזאת בעצם הנחת העבודה, משם אנחנו יוצאים לדרך.
כן, הנחת העבודה שיש אפשרות לקיום משותף כאן במרחב הזה.
עוד לא עבדה תקוותינו.
בדיוק, אנחנו...
של כולם.
כן, בדיוק.
פרסמתם, ממש זה אתה, חוברת צנועה, 35-36 עמודים, כולל מראה מקום, אוקיי? חלופות עבור מדיניות ישראלית שוחרת שלום. מה כתוב שם? אני לא בטוח שאני מבין את מרבית המילים בכותרת, כמו מדיניות ישראלית שוחרת שלום, היה פעם דבר כזה?
אז
אפילו חלק... אוסלו איננה תוכנית שלום.
נכון, נכון. אני חושב שהיו נקודות שבהם היו לא רק שאיפות, שאיפות לשלום אפשר להגיד תמיד יש, והשאלה מה סדר העדיפויות שלהם, והשאלה על ידי הנחות יסוד הם נשענות השאיפות האלה לשלום. אנחנו חושבים, וזה בדיוק חלק מרכזי מהטענה שלנו, שכבר תקופה מאוד ארוכה אנחנו ישראל בעניינים של ניהול הסכסוך. כתוצאה מאיזשהו ייאוש, אם נשתמש בסיסמה הידועה, הרעיון הזה של אין פרטנר, שהתנחל אצלנו כבר תקופה מאוד ארוכה.
אהוד ברק בחזרה מקמפ דיוויד 2,
כן. כן, אז ואתה יודע, גם לפני זה לצורך העניין, הזכרת בדיוק שאוסלו, לאו דווקא הוא מה שאנחנו זוכרים אותו אחורה, כן, איזשהו ניסיון להגיע למדינה פלסטינית בתוואי ה...
לא, שיר לשלום... בעצרת שבה נרצח רבין, מיתג את רבין ואת את רבין כאיש שלום ואת אוסלו כתוכנית שלום, אני לא בטוח לגבי שני הרכיבים.
גם אני.
אז אוקיי, והטענה המרכזית שלכם, שאיתה אתם נכנסים לתוך האלטרנטיבה, זה שאם יש התפקחות בשבעה באוקטובר, זאת ההתפקחות מרעיון ניהול הסכסוך. ואתם נותנים ניתוח מורכב של רכיבי הניהול. איך היה נראה ניהול הסכסוך שהוא היה אפשרי בעיני מנהליו?
כן, אני צריך להגיד שחלק מהטענה שלנו נוגע לדעה אחרת, אבל שגם היום מה שיש לאופוזיציה הישראלית להגיד, או רוב מפלגות האופוזיציה המרכזיות, שיש להגיד כאלטרנטיבה לממשלת נתניהו הנוכחית, וגם לפני זה סוג אחר של ניהול הסכסוך, או חדרה לניהול הסכסוך.
שוב, תסלח לי שאני לא מבין את כל המילים שלך, אתה טוען שיש אופוזיציה ושיש לה אלטרנטיבה, על שניהם שווה לקיים כמה דיונים נוספים, אבל אני חושב שזה פשוט 50 גוונים של ימין.
אני מסכים.
סליחה, שני גוונים של ימין, שחור ושחור כהה, אבל בוא נמשיך הלאה.
כן, אז...
נגיד שיש אופוזיציה, אנחנו בתמת ניהול הסכסוך. איך מנהלים סכסוך, או איך ניהלו סכסוך כאן עד השבעה באוקטובר? מה התזה שקרסה?
אז לצורך העניין, אני חושב שנקודת המוצא הכי טובה להתחיל איתה כדי לחדד את העניין הזה של הקונספציה שמאחורי הקונספציה, כן? הקונספציה המדינית, הפוליטית, שמאחורי הקונספציה המודיעינית והצבאית. עכשיו, נקודת המוצא זה לראות איך התייחסו לנורמליזציה עם סעודיה, לפני השביעי באוקטובר. כן, הסכמי אברהם, התהליך הזה שכמה שנים אנחנו איתו, של התקרבות למדינות ערב, במרכאות מתונות, ואיך כולם חגגו את הנורמליזציה, במיוחד כשהגיעה לסעודיה, אותה מדינה מוסלמית כל כך מרכזית, והחגיגה של הנורמליזציה הייתה לא מעט, או התבססה בתפיסה הישראלית על זה שעכשיו אפשר לעקוף את הפלסטינים. כן, שאפשר להגיע לנורמליזציה עם סעודיה, אפשר להגיע להסדר עם המדינה הערבית הכל כך חשובה הזאת, ולקבל גם לגיטימציה ישראלית וגם לגיטימציה במרחב לישראל, וגם את כל הדיבידנדים שאפשר להשיג מהסדר עם סעודיה או נורמליזציה עם סעודיה, בדיוק בגלל שההנחה הייתה, ואפשר לדון כמה הייתה נכונה או לא, אבל ההנחה הייתה שזה בעקיפת הפלסטינים, זה לא תנאי, אין תנאי יותר של מדינה פלסטינית, אין את הווטו הפלסטיני על הסכמים עם מדינות כמו סעודיה, שאפשר להמשיך לשלוט על הפלסטינים בדרך כזו או אחרת, אפשר להמשיך עם המצור על עזה, אפשר להמשיך עם הסיפוח הדוחל של שטחים במזרח ירושלים ובגדה, אפשר להמשיך עם נישול של קהילות, אפשר להמשיך עם לנהל את הסכסוך בלי לנסות לפתור אותו על הבסיסים היחידים שהוא יכול להיפטר, תוך כדי שאנחנו ממשיכים להשיג את ההישגים האלה מול המדינות ערב. והאופן שבו המיינסטרים הישראלי, על כל שלוחותיו, עם היוצאי דופן בשוליים, חגג את הנורמליזציה עם סעודיה. זה בדיוק, אני חושב, מלמד על הקונספציה הזאת של, עם הפלסטינים, אנחנו יכולים להמשיך לנהל את עצמנו כמו שאנחנו מתנהלים עד עכשיו. ולהמשיך הלאה.
שאלתי אותך שאלה אחת, ואני אתן לי תשובה שתיים. אז תן לי לסדר במקום. אני שאלתי אותך איך ניהלנו את הסכסוך, ואתה לקחת את דוגמת סעודיה כדי להציג את הקונספציה שאחרי הקונספציה. אני רוצה קצת, לא יודע אם to push back, אבל לארגן את זה אחרת. אתם טוענים שהיו שישה רכיבים בניהול הסכסוך. וששת הרכיבים, זה טקטיקה של הפרד ומשול בין כולם לכולם, ודאי עזה והגדה, אבל גם דרום הגדה וצפון הגדה, ופלסטינים כאלה ואחרים, חד צדדיות, כי אין עם מי לדבר, אפרופו אהוד ברק, טיפוח שיח של השמדה וליבוי אימות אזורי עם איראן, זה תמיד טוב שיש שד יותר גדול, כדי לא לפחד, כדי לעשות מעשים מגונים בשד הקטן, הסכמים עם מדינות ערב תוך דילוג על הבעיה הפלסטינית, ואני תכף אגיע לזה, הסתמכות על טכנולוגיה ודימוי עצמי מופרז כאימפריה. אלה היו הרכיבים שהרכיבו, שניהלו את ניהול הסכסוך. אני טוען שהפרדיגמה מאחורי המדיניות הזו הייתה עליונות יהודית מוחלטת, זכות יחידה, על הטריטוריה שבין הירדן לבין הים, חוק הלאום הוא אולי האילוסטרציה הכי טובה לדבר הזה, היחידים שמותר להם כאן ליישב וכולי, ושהפלסטינים בסוף, מנקודת המבט האדנותית שלנו, יתרגלו. אני חושב שסוגיית סעודיה היא מעט שונה. אז, ואני אציב אותה, ואז אני מחזיר לך את המיקרופון. הסכמי אברהם היו שינוי פרדיגמטי, מה זאת אומרת? יוזמת הליגה הערבית, שהתחילה כיוזמה הסעודית, שתום פרידמן חילץ מיורש העצר, אמרה, סושי, אינסייד אאוט, אאוטסייד אין, אני לא יודע, תפתרו את הבעיה הפלסטינית, קבלו 53 מדינות מוסלמיות. באו הסכמי אברהם ואמרו, קבלו מדינות בפריפריה, בלי לפתור את הבעיה של האינסייד. באה 7 באוקטובר ואמר, רבותיי, יש אינסייד. אז השלום עם סעודיה, הנורמליזציה עם סעודיה, אמור להיות שינוי מהסכמי אברהם. זה חזרה לקונספציה הסעודית, שאין שלום איתנו בלי פתרון פלסטיני. אז עכשיו יש לך שני דברים, ניהול הסכסוך וסעודיה האזורית. מה אתה רוצה קודם? סליחה על הנאום הארוך.
לא, אז אני חולק על הסוגיה של סעודיה, לפחות כמו שהייתה לפני השביעי באוקטובר. אבל אולי נתחיל באמת עם מה שהחזרת אותי אליו, ונגיע גם לסעודי. ופה אני חושב כל הזמן צריך לראות מצד אחד את המיינסטרים הישראלי הוא הרבה גוונים של אפור או שחור, כמו שהגדרת את זה, ומצד שני כמובן שיש כוחות שונים עם רדיקליות שונה, נכון. כן? אז לצורך העניין, אז המדיניות של הפרד ומשול, כן? אנחנו יודעים מה הייתה המדיניות של נתניהו, כן? לאורך הרבה מאוד שנים. לטפח את חמאס בעזה, שמזרחן מאוד חשוב, מתי שטיינברג קרא לזה ברית אנטגוניסטית, כן? כלומר, מצד אחד כמובן דובר בצדדים יריבים, מצד שני משרתים את האינטרסים אחד של השני. כן, אתה מעביר את הכסף לחמאס כדי לקבל שקט, ומה שזה משרת לך זה שאתה שומר על ההפרדה בין הרשות או אשף לבין חמאס, ואז אתה לא צריך לעמוד בפני סיטואציה שיש לך ממשלה מאוחדת פלסטינית, שעליה אתה יכול או צריך, או יש עליך לחץ לנהל איתה מסע ומתן. כל עוד יש את ההפרדה הזאת, וכל עוד חמאס יושב בעזה, אתה יכול להגיד, אין עם מי לדבר. כן? ולא להתקדם למדינה פלסטינית, ולא להיכנס בכלל אפילו לפינה הזאת. עכשיו, עד אצל נתניהו, ובכלל, מפלגות הימין, זה היה נכס, חמאס, והם הרי הצהירו על זה במפורש, חמאס הוא נכס.
סמוטריץ' אמר.
נכון, סמוטריץ' אמר את זה, וכל אגדי טאוב אמר את זה לצורך העניין, כלומר, זה היה נרטיב.
יש אילנות יותר מדי גבוהים, כמו, יש אילנות שלא רק שאני לא מטפס עליהם, אני אפילו לא עוצר להשתין לידם.
כן, אז אנחנו יודעים שזה חלק מהנרטיב של הימין, כן? בצירות כאלה ואחרות, ההפרדה הזאת היא נכס, במובן הזה חמאס הוא נכס, ואז הם מחזקים את חמאס, מעבירים לו מימון וכו' וכו'. עכשיו, בגרסה הימנית, אז כל זה נכס. עכשיו, בגרסה של, בואו נגיד יותר המרכז, מרכז ימין, מרכז שמאל בישראל, הדלת דווקא היה, אנחנו מחויבים מאוד לעניין של הבידול הזה. אבל שוב, התפיסה הבסיסית היא אין פרטנר. אין פרטנר זה אומר שגם עם הרשות, כן?
הרשות זה הרשות הפלסטינית.
הרשות הפלסטינית, כן, אבו מאזן, בגדה.
שהייתה צריכה להיות בת 4 שנים, ומ-99 עד היום היא זמנית.
כן, אז גם שם, גם במרכז, שוב, קצת ימין, קצת שמאל הישראלי, הנרטיב המרכזי, הסיפור המרכזי על איפה אנחנו עומדים, לא משנה כמה אבו מאזן, כן, מתחנן ל... או שיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל, וכו' וכו', ומדבר על הרצון שלו בשלום, ועל ההתנגדות שלו לאלימות וכו'. התפיסה הבסיסית נשארה שאי אפשר להגיע איתם להסדר, כי עניין הפליטים, כי הצענו להם הכל והם לא הסכימו, ואין פרטנר, שוב, אנחנו מכירים את הסיסמה הזאת. אז גם במשהו יחסית, הכל יחסי, משמאל לביבי ולממשלות נתניהו והציונות הדתית וכו', אז עדיין התפיסה הייתה של אין פרטנר. אז גם אם לאו דווקא היה להם אינטרס או רצון, או חלק מהסיפור לא היה צריך לחזק את חמאס, או לשמור על הבידול הזה, עדיין לא היה... עדיין הסיפור היה שאין עם מי לדבר, ובגלל זה אי אפשר להגיע להסדר עם הפלסטינים. ובינתיים מה שאפשר זה לנהל.
ומה הטענה שלכם? הטענה שלכם אומרת שיש פרטנר פלסטיני, או שיש פרטנרים אזוריים?
הטענה שלנו היא שגם וגם, כלומר...
מי הם?
אז קודם כל הפלסטינים, כמובן. כן, קודם כל הפלסטינים, כלומר...
מי בהם?
אז... בואו נתחיל עם הטענה הפחות רדיקלית, ונגיע לטענה יותר רדיקלית, כן? אז הטענה הפחות רדיקלית היא שכבר מזמן, החל מאמצע שנות ה-70, יש תהליך ארוך באשף, שהוא הולך ומתחדק, של הסכמה לקונצפציית שתי המדינות, כן? בהתאם למשהו, החוק הבינלאומי, הקונצנוס הבינלאומי, גבולות 67, עם הסדרים מסוימים של חילופי שטחים, וכו' וכו', אפשר לפרט על זה יותר, אבל... וכל ה... נרטיב, כל הסיפור הזה שאין פרטנר, כי נתנו להם הכל והם לא הסכימו, הוא פשוט כוזב, לדעתנו, כן? הוא פשוט כוזב. עכשיו, אפשר להתבקח בנקודה הזאת, מי יותר אחריות מזה, אבל יש לנו, גם במיוחד, מעד שיש לנו, כמו שהזכרת, את היוזמה הסעודית, שהפכה להיות היוזמה הערבית מ-2002. יש לנו באופן, יש לנו סדר על השולחן, שא' מבחינת מנהיגי הפלסטינים עד כה, כבר ערפאת, ואחרי זה אבו מאזן, ואפשר להסתכל גם לתוך העניין בסקרים וכולי, יש, אפשר לדבר על מוכנות פלסטינית כבר ארוכה, כבר 2 עשורים, של להגיע להסכם על הבסיס הזה. ומי שסרב לו, זה ישראל, על ממשלותיה השונות. זה מבחינת, לתוך העניין אפשר להגיד, הדרם המרכזי, או מה שהיה הדרם המרכזי אצל הפלסטינים. עכשיו, אני אלך קודם כל אל מדינות האזור, ואני אחזור לסוגיה של חמאס ופלגים פלסטינים אחרים, אוקיי? במדינות האזור, אז כמובן, שוב, יש את היוזמה הסעודית, חתומות עליה הרבה מדינות אזוריות, ולא רק זה, אפילו...
יוזמת הליגה הערבית, היא כן. לכאורה מחייבת את כולם.
נכון, עכשיו, לא רק זה, אלא שגם מדינות שאנחנו, שוב, רואים אותם כאויב...
קיומי.
חסר פשרות, אויב קיומי, כמו איראן, העמדה המסורתית, היא שררה את היוזמה הסעודית הזאת, ההסכמה הזאת, והעמדה המסורתית שלה היא שהם יקבלו כל הסכם שיתקבל, שפלסטינים, שהנהגה לגיטימית פלסטינית, שנהנית מהסכמה פלסטינית רחבה, תחתום עליו, כן? אז האם הם לא ינסו לחבל בהסכם, אפשר להתווכח, אפשר לדון לסיפור הזה, אבל זו העמדה המסורתית. אז אני אומר, יש פה הסכמה רחבה אזורית, סביב מתווה, לא דווקא כל הפרטים, אבל מתווה להסדר. הצד הסרבני המרכזי הוא ישראל. עכשיו, אם אנחנו, אז שוב, העניין היותר רדיקלי לצורך העניין, חמאס, כן, עכשיו, כמובן, היום, אחרי השביעי באוקטובר, מאוד קשה להאמין בזה, אבל חמאס, לפחות היו כוחות בתוכו, לאורך ה2 עשורים האחרונים, שהציעו, כן, והאם התכוונו לזה באמת או לא, אפשר להתבקח, ומי יודע, והאם נוכל לדעת, שאלה טובה, אבל היו כוחות בחמאס, בהחלט. שדיברו על זה שהם לא הכירו בישראל כלגיטימי.
אבל הם יקבלו את, אבל הם יקבלו, יכבדו את כל ההסכמים שנחתמו.
שנחתמו ושיחתמו כתוצאה, לצורך העניין אם יש ממשלת אחדות פלסטינית, ויש הסכם על השולחן, והוא נחתם, אז לאו דווקא זה אומר שחמאס יכירו בישראל, או יקבלו אותה כלגיטימית. אבל יחתמו מה שנקרא מינוחים שלהם ההודנה, כן? הפסקת אש ארוכת טווח, שלצורך העניין, גם במינוחים שלהם, וגם באיך ש...
אז אתה טוען בעצם שממעוף הציפור, כלומר, אם נגביה עוף בשמי המזרח התיכון, ויהיה לנו איזה גלי התנגדויות, אז ההתנגדויות הגדולות להתקדמות לאיזשהו הסדר, הן התנגדויות ישראליות, נכון. וההתנגדויות הפלסטיניות הן פחותות.
נכון, הסרבנית המרכזית למתווה היחיד האפשרי, שוב, עם ניואנסים פה, ניואנסים שם, למתווה האפשרי היחיד שהיה בשני העשורים האחרונים, ויותר מזה, זה ישראל.
אז בוא נשאר שם רגע, אוקיי? אחד, למה? שאלה אחת, למה? למה ישראל לא רואה את הכוחות האלה במזרח התיכון, ולא משוחחת איתם, והם קיימים כמעט בכל חברה מזרח תיכונית, אפילו במדינות שיש לנו רק שלום בין ממשלות ולא שלום בין עמים, יש רכיבים שאנחנו יכולים לדבר ולשוחח איתם, אנחנו לא רואים אותם, בשבילנו כל המזרח התיכון הם כולם ערבים, כל הערבים הם מחבלים מתאבדים, כולם חמאסניקים, כולם אל-קאידה, כולם בין לדן, תודה שלום ולהתראות. למה אנחנו לא רואים אותם? אחד. והדבר השני הוא, איך אתה גורם לישראלים נוספים לראות את מה שאתה וחבריך רואים? או שאתם תמימים?
אז קודם כל, אז בוא נתחיל עם הראשון, כן?
קודם כל אנחנו תמימים. ומי אמר שזה לא טוב? אוקיי.
אני חושב שפה באמת חשוב להפריד בין הכוחות השונים בחברה הישראלית, כן? כי אם נתחיל עם היותר פשוט לצורך העניין, יש כוחות מרכזיים בחברה הישראלית שגם הם לא מאמינים באפשרות של הסדר, וגם חושבים שהסדר יכול להיות סכנה, כלומר מדינה פלסטינית, אפילו אם יכולה לקום, היא תהיה סכנה מאוד גדולה. ומעבר לזה, מושקעים מאוד בפרויקט ההתנחלויות, כן? מושקעים מאוד ברעיון שהשטח הזה הוא שלנו, ושצריך
כלומר, אתה דוחה את זה שאנחנו רואים את כל הערבים וכל המוסלמים כמקשה אחת, ופשוט יראים מכולם, אתה טוען שזה ממש דברים פרקטיים. לא רוצים לוותר על השטחים, לא רוצים להיכנס לריב הפנימי על פירוק התנחלויות וכולי.
אני לא אגיד שאין דה-הומניזציה של הערבים והמוסלמים בכלל, ותפיסה שהם תמיד יהיו נגדנו ותמיד, אבל אני חושב שאפשר לראות גם שישראלים יודעים גם לעשות את הניואנסים. כן? כלומר, לצורך העניין, כל המינוח הזה של מדינות ערב המתונות, מול השר הראשי או הציר
הרשע,
כל מיני כאלה, אז יש פה הנחות שלצורך העניין יש גם ערבים טובים. כן? אני לא חושב
שישראל... מה שאתם קוראים על מדינות ערב, על החברה הערבית, ממלחמה להשלמה.
כן, עכשיו, אז אני חושב שיש, זה לא שאין בחברה הישראלית הניואנסים האלה. עכשיו, שוב, כמובן, זה בא לצד דה-הומניזציה ודמוניזציה של ערבים ומוסלמים ושל הדת המוסלמית, התרבות המוסלמית, התרבות הערבית ושל
שמאלנים. ושלנו שרוצים לעשות איתם שלום, כן.
כן, בדיוק. אבל לדעתי האישית לפחות, זה לא העניין המרכזי. העניין המרכזי הוא שיש בו, התחלתי עם הכוחות לתוך העניין היותר קיצוניים בחברה הישראלית, אלא שפשוט מושקעים בליישב את השטח, מושקעים ברעיון שהשטח הזה הוא שלנו. או מושקעים ברעיון שצריך ביטחון, שאנחנו לא יכולים, שכדי להשיג ביטחון אנחנו צריכים חלק מהשטחים האלה, כן? אז כיוונים שונים שהם מגדירים, בוא נגיד במילים פשוטות, הימין הישראלי המסורתי. אני חושב שהמיינסטרים הישראלי, ולצורך העניין מה שאנחנו קוראים באופן מסורתי, השמאל במובן של העבודה וכאלה, חלק מרכזי היה העיוורון. אני חושב שרבין שהזכרנו, כן? עד רבין, שיר לשלום וכולי, הרי אנחנו מכירים, או חלקנו מכירים, את הנאום המדיני האחרון שהוא נושא לפני שהוא נרצח. כן? ובנאום המדיני האחרון הזה, אז אין מדינה פלסטינית, יש פחות ממדינה כמו שהוא מגדיר את זה. והוא מקבל עוד... לעוד התנחלויות בגדה, כמו שיש בעדה, כמו גוש קטיף, הוא אומר במפורש, אלבי ביו עוד גוש קטיף, שעוד אומר, לא רק שהוא לא מתכוון לצאת מגוש קטיף, אלא גם להקים עוד התנחלויות. והוא חושב, יש הערכות שונות, אבל הוא חושב שאפשר, כשהוא מתחיל את הסכם אוסלו, הוא חושב שאפשר, ובקעת הירדן, בשליטה, הוא חושב שאפשר להגיע להסדר עם הפלסטינים, על בסיס סיפוח של לפחות 25% מהשטח או משהו כזה, תלוי את מי שואלים, תלוי איזה הערכות. כן, לתוך העניין, תוכנית אלון המפורסמת בעבר למי שמכיר, מכירה, פלוס. יש שם עיוורון, אני חושב, מאוד גדול. עכשיו, שוב, אפשר להתווכח, מה רבין חשב, אנחנו לא יודעים מה הוא חשב במחוב, ואולי הוא כן ראה חזון אחר, אבל נאלץ להגיד את זה לתצרוכת ציבורית. אבל אם מסתכלים גם על סקרים, איפה עומד רוב הציבור הישראלי, רוב הציבור הישראלי לא... רחוק אפילו רחוק מהרעיון של מדינה פלסטינית, בטח שרחוק מהרעיון של חדרה לגבולות 67 או חלקות מדרך ירושלים, ולא מעט מהם מאמינים שאפשר להגיע להסדר עם הפלסטינים לא על הבסיס הזה.
אז שוב, מתוך הנחה שזה נכון, אני לא מתווכח, אני אומר, זה עומד ביסוד המסמך מדיניות שלכם, אז עכשיו אני חי עם הפרמטר הזה. איך אתה מרחיב את מעגל השכנוע? איך אתה פוקח עיניהם של אלה שעיוורים על פי הגדרתך?
אז אני חושב שכמובן היום אחרי 7 באוקטובר די הרבה יותר קשה, כן? אבל מה שאנחנו נסים לעשות זה להציע סיפור שונה, קודם כל, על מה שהיה. כן? להציע נרטיב שונה על הדרך שהובילה 7 באוקטובר. והסיפור השונה הזה שאנחנו נסים באמת לתמצאת אותו במסמך, שכמו שאמרת, הוא קצר, אבל אני חושב שהוא מכיל הרבה. הסיפור השונה הזה הוא בדיוק לא הסיפור של הסרבנות הפלסטינית, ולא הסיפור של האיום הקיומי המתמיד על מדינת ישראל, וזה לא הסיפור של רק, זה לא הסיפור שלא הייתה לנו ברירה, אלא להשתמש בכוח לאורך כל הדרך. אלא זה סיפור שבחרנו את הכוח, את השימוש בכוח, בניהול הסכסוך, במקום הפתרון האפשרי שלו, שהיה אפשרי לאורך כל הדרך. וזה מה שהוביל אותנו לשביעי באוקטובר.
והטענה שלכם על השביעה באוקטובר, אפילו יותר מרחיקת לכת, במובן שאתם אומרים, בניגוד למרבית הישראלים, שחושבים שהיסוד הנפשי של מתקפת החמאס, זה קנאות דתית ולאומנות וקיצוניות ורצחנות וכולי, אם אתם אומרים, כן, זה נכון, יש שם את המגלומניה של יחיא סינואר, ויש שם את הכוחנות הנוראית של חמאס, אבל יש עוד רבדים.
כן, וחשוב מאוד להוסיף, כן, שלא יהיה ספק, זה כמובן שמה שחמאס בשביעי באוקטובר, ולא רק בשביעי באוקטובר, גם בפיגועי התאבדות לפני זה וכו'.
כלומר, וגם לתוך החברה הפלסטינית עצמה
נכון,
בעזה,
כן. וגם הדיכוי של הפלסטינים בעזה, אז ברור שחמאס, בכל מה ששור לרצחנות...
לא חמודים.
כן, כלומר, ברור שמה שהם עשו בשביעי באוקטובר היה זוועה נוראית ופשע בכל קנה מידה. לצורך העניין הזכרתי, אני מגיע מלימודי הג'נוסייד, בהחלט זה משהו שהייתי קורא לזה אלימות ג'נוסיידלית, כלומר, במובן של אלימות שמעשה הטבח והאונס וכו', זה אלימות מהנוראיות שיכולות להיות. ושוב, זה לא, כלומר, זה היה כמובן קיצוני במיוחד, אבל גם פיגועי התאבדות יושבים על לגיטימציה מאוד מאוד מקיפה לפגיעה באזרחים ישראלים. כן? באחריות מאוד גדולה. אז לא שאנחנו מפקפקים במחויבות האידיאולוגית או ברצחנות של חמאס וכו', אבל כן, אנחנו חושבים שכמו כל ארגון אחר, כמו כל תנועה אחרת, יש מגוון רחב של שיקולים. וגם שהיו כוחות בתוך חמאס ש... רצו לנסות דרכים אחרות, כמו שוב, יותר דרכים מתונות, יותר דרכים של אפילו פשרה בדרך זו אחרת, וחלק ממה שדווקא חיזק את הזרוע הצבאית של חמאס, אנשים כמו סינואר ודף וכאלה, זה בדיוק הבחירה של ישראל לנהל את הסכסוך ולהשתמש בכוח, ולא לחתור לאיזשהו הסדר פוליטי. וזה נכון במובן הרחב הזה של לבחור בדרך הכוח במקום בדרך ההסדר הפוליטי, וזה נכון גם לסוגיות ספציפיות, אנחנו יודעים, יש לנו מסמכים, יש לנו ערכות של המודיעין, אנחנו יודעים, לפחות חלק ממה שהניע את חמאס בשביעי באוקטובר, כן? סוגיות כמו החל מלפרק את הנורמליזציה עם סעודיה, שמתקודת המבט שלהם ושל הפלסטינים בכלל הייתה מסוכנת, יכלה להדיר לשוליים את העניין הפלסטיני לגמרי. דרך פרובוקציות של בן גביר, ועוד לפני זה בהר הבית, דרך תוכנית האחרה של סמוטריץ' של להביא עוד מיליון מתנחלים ולהשתלט על הגדה לגמרי, תוך נישול של קהילות פלסטיניות. שחרור אסירים, כלומר כל מיני מניעים שלצד, שוב מה שדיברנו עליו, האידיאולוגיה והפוטנציאל הרצחני שתמיד היה שם, היו מניעים ספציפיים גם.
תשמע, זה נפלא, אני שואל אותך 3 פעמים, איך אתה פותח יותר עיניים ישראליות, ואז אתה אומר לי, אני מסתכל על הפלסטינים. כן, אני יכול להגיד, אני אסכם לך את הפרק הזה למענך לצורך העניין, שנראה לי שהפלסטינים בחרו ברובם, במדיניות הבלגה הרבה יותר מרשימה מההבלגה הישראלית. מרבית הציבור הישראלי היה בשלבים רבים של מלחמת אוקטובר בעד נקם, שזה אנטי-הבלגה, והפלסטינים בשטחים, בירושלים, בתוככי ישראל ובתפוצה, הפלסטינית, הבליגו יותר מאשר הישראלים. אז בסדר, סיכמנו, יש פוטנציאל פלסטיני, יש פוטנציאל אזורי, אני איתך. תחזור לי לתוך החברה הישראלית. אתה כותב מסמך מדיניות שמפורסם בעברית. Mm-hmm. כלומר, הוא לא מיועד לעיניו של טראמפ, שהוא ידוע בתור בן אדם שקורא מסמכים. אוקיי? אגב, אם תצליחו לתמצאת את זה לטוויט של 140 סימנים, יש לכם מדיניות אמריקאית חדשה. תשכנע אותי כישראלי, אתה לא, תשכנע עכשיו את הישראלי שבאנו לחשוב אחרת, לראות את העולם כמו שאתם רואים אותו. כי אחרת זה מסמך תיאורטי.
תראה, אז יש פה מתח, ואני מודה בו, ואני חושב, אנחנו מודים פה בו, כן? ואנחנו אומרים את זה במסמך. כלומר, יכול להיות סביר מאוד להניח של אפילו רוב מי שיקרא את המסמך, ישראלים, כן, בעברית, גם הניתוח שלנו וגם ההצעה שלנו להמשך יכולה להיראות אוטופית, רדיקלית, מופרכת, כל מיני כאלה. ובאותו זמן אני אגיד, יש מעל, דעתי זה מגיע ל-130, אולי 140 כבר, מיטב החוקרים והחוקרות בחקר המזרח התיכון בישראל, וגם בתחומים אחרים, שימצאו את המסמך. כן? ואני חושב שהאנקדוטה הזאת, כן? וגם היו כבר לא מעט כאלה שקראו את המסמך, ונראה להם באמת מופרך לחלוטין.
אני לא חושב שזה מופרך, אני רק עכשיו...
כן, כן, לא, אני יודע, אני אומר, כן. הקורא הישראלי, כן. כן? אז אני אומר... אין מה לעשות. גם אם היינו קודמים את המסמך לפני השביעי באוקטובר, ובטח אחרי השביעי באוקטובר, והמלחמה בעזה וכו'. אז כן, אנחנו כמו כל מישהו שמאל, צורך העניין, שמאל בחברה הישראלית, אנחנו נמצאים בעמדת נחיתות מאוד רצינית. אישית אני חושב, מה שאנחנו עושים לעשות זה שוב, זה כן להציע סיפור אחר.
להציע למי?
להציע לישראלים. עכשיו...
אתה יכול להציע לישראלי מבצע ברמי לוי, אתה יכול להציע להם טיסה לפאפוס בניגוד להמלצות השבק. אתה לא יכול להציע לישראלי מדיניות, אתה צריך להציע לשחקן פוליטי, אתה צריך להציע לשחקן מדיני, אתה צריך להציע לקבוצות של חברה אזרחית. למי אתה מציע? שיקמה ברסלר זה לא מעניין אותה, כי הם הלכו להפגנות ולא עניין אותם שום דבר שעניינו כיבוש, הם לא ראו את הקשר בין חווארה לקפלן, אוקיי? לא מעניין אותה. אני לא יודע מה חושבים אחים לנשק, אין לי מושג, אבל רק הביטוי נשק לא לגמרי מתאים לחשיבה אלטרנטיבית. למי אתה מציע, שמוליק? לאברום?
אז תראה, אני אגיד פה שני דברים שוב, שהם במתח, כן? מצד אחד, תראה, זה נכון, כלומר, אנחנו, שוב, הסיפור שאנחנו מציעים הוא מראש סיפור שאנחנו יודעים, כלומר, האלטרנטיבה של לחשוב גם על הדרך לשביעי באוקטובר וגם מה לעשות מכאן, אנחנו... יודעים שרק מיעוט קטן של ישראלים יקבלו את הניתוח וישתכנעו וכולי. כלומר, זה הנחת המוצא שלנו, כן? ומצד שני, אני כן אגיד, אני חושב שיש יש צמה. צמה להבנה אחרת של מה קרה פה ומה הוביל לזוועה של השביעי באוקטובר. ויש צמה, אתה יודע, להסתכל על הפער, על ההתנגשות העצומה, בין מתחילה המלחמה בעד אחרי השביעי באוקטובר, עם כל הנחישות וכל הדעדוע, וכל המחויבות של הישראלים לחסל את חמאס. ומלחמה שנמשכה יותר, שעדיין, הפסקת אש, ונקווה שתמשיך, אבל אולי לא תמשיך, ומלחמה שנמשכת יותר משנה, כבר שנה וארבעה חודשים. וההתנגשות בין כל השיח, שוב, המיינסטרימי, כן? נעשה דרדיקליזציה בעזה, א', נחסל את חמאס, כן? נעשה דרדיקליזציה בעזה, כן? נחנך את הפלסטינים מחדש, וכו' וכו' כל השיח הזה. שנה בארבעה חודשים, עזה הרוסה לגמרי. ואז חמאס יוצא מהמנהרות עם הטויוטות, כן? והמדים המדונדשים,
כן?
כן? ומשתלט מחדש על עזה, כמו שזה נראה כרגע. אני חושב שלפחות חלק מהישראלים, אולי אפילו מיעוט,
לך, אתה,
יש שוב... להם צמה להבין איך זה קרה, ולהבין את הפערים האלה.
ואני חושב אתה בא מהעולם העיוני. Mm-hmm. אני בא בעברי, מהשוחות הקשוחות של הפוליטיקה הצינית, בסדר? בוא נגדיר קודם כל לקונה שתעזור לנו להתקדם בשיחה. בישראל אין כמעט חשיבה פוליטית. יש אינסטינקטים פוליטיים, יש יצרים פוליטיים, יש תאוות פוליטיות, יש כוח פוליטי, אין חשיבה פוליטית, אין גם כמעט, יצרני תוכן פוליטיים, לא בתוך המפלגות ולא מחוץ למפלגות. אני יכול להגיד, במדינה כמו ארצות הברית, או באיחוד האירופאי, יש צוותי חשיבה, think tanks, שעובדים מול אורגן פוליטי, ומייצרים לאורגן הפוליטי את מסמכי המדיניות שלו. פה יש לנו think tank שיושב במכון ון ליר הנפלא, הפורום לחשיבה אזורית, שחושב אלטרנטיבית, אבל אין לו את הצינור הפוליטי שדרכו הוא רוצה להנחיל את הדברים. כלומר, לו חלילה אני הייתי חבר בצוות שלכם, שאלה הראשונה, לפני שמתחילים לחשוב ולגייס משאבים לזה וכו', חבר'ה, מי הכתובת? כי הציבור הישראלי הגדול הוא לא קריין של מדיניות. אז הדבר הראשון זה למצוא את הנסע הפוליטי שאומר, אני הולך עם זה. לצערנו, כשאני קורא אפילו את יאיר גולן בארץ, הוא לא נמצא באזור החיוג שלכם. אז זה בעצם תזה נפלאה, אבל היא באוויר.
אז שוב, אני, תראה, אז גם פה אני אגיד, אני קודם כל מסכים, אני קודם כל מסכים שאין, אין,
יפותרו את שנינו מ...
אני קודם כל מסכים, אני חושב שחוץ מ, אתה יודע, מפלגות כמו חדש אולי, כן? רוב המפלגות, המפלגות היהודיות בישראל לצורך העניין, או המיינסטרימיות היהודיות, הם לא, כן, המצע שלהם הוא לא המצע שלנו לצורך העניין, לא, הוא לא, הניתוח של, או שהניתוח שלהם הוא לא הניתוח שלנו, או שזה פשוט בגלל שזה לא אוויר בציבור הישראלי, כן, אוויר עם עין, כן, בגלל שזה לא יעבור בציבור הישראלי, אז הם, גם לצורך העניין עם הניתוח של העיר גולן עמוק בפנים, הוא אותו ניתוח שלנו, אז הוא לא אגיד את זה, כי זה לא יעבור את הציבור הישראלי, והוא שחקן פוליטי. וזה פשוט, כלומר, זאת המציאות. אז חיבור פוליטי, איזה מפלגה שלוקחת את הניתוח שלנו ואומרת, אוקיי, זה ככה אנחנו עכשיו מבינים את המציאות, ובגלל זה אנחנו חותרים ל... שוב, זה מפלגות השוליים, יחסית מפלגות השוליים, זה לא מה שאנחנו יכולים לצפות שיקרה. ובגלל זה גם לא השאיפה שלנו. אבל אני אומר, כן, מה שאנחנו נוסעים לעשות, ודווקא בגלל שזה כל כך נדיר, גם ניתוח שהוא... ניתוח שהוא אחר גם מבחינת ניתוח המציאות, על המצע של המומחיות שיש מאחוריו, כן? חוקרים שונים, חוקרות שונות של המזרח התיכון, וגם ניתוח שהוא מוסרי, כן? כלומר, כי חלק מרכזי מהאמירה שלנו, זה שלצורך העניין, שמה שעתינו בעזה, זה נורא, כן?
הם משתמשים בביטוי פשעים.
נכון. וגם ניתוח שהוא פוליטי, כלומר, גם ניתוח שהוא יחסי הכוחות בחברות השונות וכו'. אז... אני חושב, השילוב בין שלושת הדברים האלה, אני חושב שאנחנו היחידים שעושים את זה לדעתי, כאילו באופן מסודר, ממה שאני מכיר.
בוא נקל...
ואולי יש בזה, אני רק אגיד, ואולי אם זה דרך, אם זה דרך פודקאסטים כמו שאנחנו עושים עכשיו, אם זה דרך הרצאות שאנחנו עושים, אולי זה יזיז לחלק מהאנשים משהו.
אתם טוענים שהיום הוא כבר היום שאחרי משהו, זאת אומרת... היום זה היום שכל האתמולים חיכו לו. סוג של דבר מן הסוג הזה, אז אל דברו איתנו על היום שאחרי, הנה, היום אנחנו מציעים את זה. אז נעזוב כרגע את ההתכנות הפוליטית של זה. שוב, אני טוען שניתן, אני טען לך עכשיו לא כבן שיח בפודקאסט, אלא בשיחת מסדרון או בשיחת חדר סמינרים בוון ליר, אני טען לך שאפשר לקדם את זה מבחינה פוליטית. יש כאן מספיק בשר ומספיק מהות שאפשר לקדם חלקים מזה במקומות פוליטיים שונים. יכול להיות שזאת לא תוכנית אחת לשחקן אחד. יכול להיות שיש כאן נתחים לשחקנים שונים. אז נעזוב את זה. כשתזמינו אותי לפודקאסט שלכם, אני אגיד לכם מה לעשות.
מהאחוד, אני רק אמר ואגיד ששוב, שוב, כרגיל מתח די, אבל תראה, אנחנו גם יודעים לצורך העניין, להמיס בפרדים, אנחנו יודעים שלצורך העניין, הניתוחים שלנו עד כה, כן, יש לנו אתר, ואנחנו מפרסמים מאמרים כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו יודעים שדווקא הניתוחים, אתה יודע, דווקא מתוך הסכמה, כן, אבל אנשים שרוצים פרספקטיבה אחרת, אנשים שרוצים להבין את הנציאות אחרת, אנחנו יודעים גם שלא מעט גם במרכז הפוליטי, גם במרכז הביטחוני, כן, קוראים אותנו. כמה הם מושפעים, מי יודע.
אז אני באמת חושב, אני חושב שלא חובה, אנחנו לא צריכים למצות כאן את תוכנית היישום.
כן.
פרק השישי הוא לקראת מדיניות ישראלית שוחרת שלום. נגיד משהו שהוא מאוד מאוד מוקדם, כל התוכניות שנמצאות עכשיו על השולחן, כולל הגחמות של טראמפ, הם רחוקים באותה מידה מיכולת היישום, כל התוכניות, מדינה אחת, שתי מדינות, פדרציה, קונפדרציה, סיפוח, גירוש, הכל רחוק באותה מידה. כלומר, אין אחת שהיא יותר קרובה ואפשרית, והשנייה יותר רחוקה ובלתי אפשרית. ולכן, במובן הזה, כל מה שתשים על השלוחה, אני אגיד, אני רוצה לשמוע, כי אם המרחק הוא אותו מרחק, אולי שווה ללכת לדרך הזו ולא לדרך ההיא.
נכון, אני אגיד, חוץ מאחת. כן, האחת שאתה יודע, לאורך כל הדרך יש תוכנית שפועלת, כי כל הפנטזיות למיניהן נכשלות. ושוב, זה חוזר לניהול הסכסוך, כן? עם הפנטזיות שלך.
מי זאת התוכנית האחת הזו?
זה התוכנית שאף אחד לא מציג אותה כתוכנית, אבל זה מה שקורה בפועל, כן? כלומר, של ניהול הסכסוך פשוט, אני אומר. כלומר,
טוב, אני לא חושב שזו תוכנית, ואני לא חושב שהיא עובדת. אז אל תיתן לא, את המחמאה הזו.
לא, אנחנו לא מתווכחים על זה שהיא כן. עובדת.
אבל בואו נלך לפרק השישי שלכם, לקראת מדיניות ישראלית, שוחרת שלום. וכאן אתם עושים משהו, קפיצה קוונטית מעניינת. זאת אומרת, כל הזמן אתם מנתחים את המדיניות ואת היישום שלה וכו', ואז אתם מגיעים הנה, ואתם עוזבים את המדיניות ומציעים עקרונות למדיניות. כן. אתם פתאום עולים, קומה יותר גבוה, אולי כי השחקן המדיני לא בשל עכשיו ליישומים. אז בוא באמת נדבר על עקרונות חדשים לפעולה הישראלית. מה העקרונות של התוכנית, של המתווה?
אני חושב שהעיקרון הכי בסיסי זה שלכולם כאן מהים לנער מגיעות זכויות שוות, כן? עכשיו, זה לא אומר פתרון פוליטי ספציפי, כן? כמו שאנחנו כותבים, זה יכול לבוא ב...
אתם מניחים את התשתית בעצם לכל הסטרוקטורות שתיווצרנה, למדינה אחת, לשתי מדינות, לפדרציה, לקונפדרציה.
אני לא משנה, ואני יכול להגיד גם בתוך הפורום יש דעות שונות לגבי מה אפשרי ומה רצוי בעניין הזה של מדינה אחת, שתי מדינות, מאבק על זכויות, מה שלא יהיה.
חלקכם גם חברים בפורומים אחרים, כמו ארץ לכולם.
נכון. אני יכול להגיד שאני אישית עדיין שמרן בעניין הזה, שתי המדינות, ואני חושב שזה היחידה אפשרי וכו', לפחות כפתח לכל פתרון אפשרי אחר, אבל בכל מקרה אני אומר, בין השאר גם בגלל שיש חילוקי דעות אצלנו, תפיסות שונות אצלנו בזה, אבל גם בעיקר באמת, שיותר מכל, גם אני חושב, הנחת המוצא שלנו לגבי מה שמחסל כל הזמן, כל אפשרות של פתרון, וגם כהנחת מוצאה מוסרית. הרעיון המאוד רדיקלי, זה קודם כל העיקרון המאוד בסיסי והמאוד רדיקלי בשיח הישראלי, שכולם כאן דקאים לזכויות שוות. שזה אומר בין השאר, למשל, משמעות פוליטית די רדיקלית של העניין הזה, שוב, בשיח הישראלי. זה שלא, מדינה פלסטינית, הגדרה עצמית פלסטינית, חירות פלסטינית, זה לא משהו הוא איזה ויתור שאנחנו נותנים או צריכים לתת לפלסטינים. זה זכות בסיסית. אנחנו צריכים להתחיל לא כותב, משם.
אתם לא כותבים את זה. אני טוען בכל מקום שאני נמצא, שהיסוד הוא שלכל אדם בין הירדן לבין הים יש את הזכות לאותן זכויות.
נכון.
אתם מתחילים שלכל אדם בין הירדן לבין הים צריך ביטחון והגנה. אבל אתם לא עוסקים בסוגיית הזכויות, אתם לא עוסקים בנושא החירויות, אתם עוסקים בביטחון והגנה, בעצירת ההתיישבות, בעצמאות פלסטינית, בהתמרת המאבק האלים למחלוקת פוליטית, וכו' וכו'. בסוגיית הזכויות אתם כמעט לא נגעתם, לדעתי.
אז אני לא זוכר בדיוק את הניסוחים הספציפיים.
פספסתי משהו?
אני לא זוכר אם אתם פספסת משהו שאנחנו ניסחנו את זה ככה, אבל אני יכול להגיד, אני חושב די בביטחון, שהיינו חותמים גם על ניסוח מהסוג שאתה הצעת, כן? לכל בן אדם זכות להיות זכות. אני חושב שכן, בגלל שהמסמך הזה הוא לצורך העניין פוליטי וכולי, אז הצורה שבה אנחנו נסחים את זה, זה שבעיקר סביב הדבר הרעיון הזה של, שוב, מדינה פלסטינית, חירות פלסטינית, או הגדרה עצמית פלסטינית, בגלל שבשיח הישראלי כל כך מובן מאליו, שזה די הגיע בסוף איזשהו תהליך של מסע ומתן, אזורי מול הפלסטינים, אם בכלל אי פעם יגיע.
הגזר האולטימטיבי.
כן, זה בסוף. והאמירה שלנו, לא, זה חלק בדיוק מהקונספציה של ניהול סכסוך, זה לא, אין לנו, אנחנו לא אדונים של הפלסטינים, אין לנו, ולמרות כל...
ב-1914, וודרו ווילסון, שם במסמך 14 הנקודות שלו, אחד העקרונות זה שלכל קבוצה, יש את הזכות להגדרה עצמית. אתה לא יכול להקים את מדינת ישראל על סמך הזכות הזו, ולשלול את אותו עיקרון מהזולת שלידך.
כן, אבל תדע, אני אומר אפילו לפני שאנחנו נכנסים שוב להסדרים הפוליטיים והזכויות העקרוניות, ופה ושם, אני אומר, בצורה הכי בסיסית, זה כאילו נהיה כל כך המובן מאליו, לא, אנחנו לא יכולים לשלוט, לאורך, לצורך העניין, נעדוב רגע את מה שהיה לפני 67, כמובן אפשר לחדור את זה, אבל אנחנו שולטים, אנחנו מנהלים שלטון צבאי, ברוטלי, על אוכלוסייה אזרחית, כבר כמעט 60 שנה. אתה לא יכול לעשות את זה, לפני שאתה מגיע לעיקרון ההגדרה העצמית, ופה, אתה לא יכול לעשות את זה לבני אדם. ואם אתה עושה את זה לבני אדם, אתה יכול לצפות רק לנורא מכל. והרי זה משהו שהשמאל בישראל, השמאל הרדיקלי, כמו שנוהגים לקרוא לזה, אומר את זה כבר הרבה מאוד זמן. ואז, אתה יודע, קורה כל מה שהוא אמר שיקרה, ואז כולם מגנים את השמאל הרדיקלי על זה שהוא... עכשיו, זה לא העניין של להיות השמאל הרדיקלי או לא, אלא העניין של פשוט אמירה מוסרית מאוד בסיסית, שהיא גם נקודת מוצא פוליטית, ואנחנו חוזרים פה לעניין של האמפתיה, ההנחה של האמפתיה. כן, אם אתה לא... עצם היכולת שלנו, לנהל כמעט 60 שנה משטר צבאי ברוטלי על אנשים, שוב, ואני לא מדבר אפילו על מה שקורה פה בישראל, על מה שקרה לפני, זה רק מעט 67. הנחת המוצא היא שוב, אני איך לקרוא לדי אחרת, שאנחנו כאילו אדונים שלהם. לא, אתה לא יכול לעשות את זה בן האדם.
אתם טוענים בפרק בשישי, ששמת עקרונות, לא כל כך את הפרקטיקה, יש שני עקרונות, עיקרון אחד שינוי או חינוך מחדש של החברה היהודית בישראל. אני רואה סיכוי יותר גדול שהתוכנית הזאת תיקלט ברמאללה מאשר תיקלט בבלפור או בקסריה, אבל שווה, אני רוצה לשמוע איך קורית הדינמיקה, ואתם מדברים על, 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 על הקהילייה הבינלאומית. הקהילייה הבינלאומית התכנסה השבוע, נדמה לי, בספרד, עם כל המפלגות שקיבלו השראה מעליית טראמפ לשלטון, בספרד, באיטליה, בצרפת, בגרמניה, באוסטריה, בהונגריה. ואני שואל, יש עוד קהילה בינלאומית שאפשר לצפות ממנה למשהו? כלומר, שתי הקהיליות, הקהילה היהודית בישראל והקהילייה הבינלאומית, הם עדנים מאוד רציניים בתוכנית שלכם, אבל אני לא בטוח שאפשר לבנות עליהם את המבנה שאתם רוצים.
אז תראה, פה, אתה יודע, אני יכול רק להביא לך את האינפוט שלי בתוכן. Mm-hmm. כן? אני חושב שיש לנו, יש הרבה יותר מגמות, אבל שתי מגמות בסיסיות בכל מה שקשור אלינו והקהילייה הבינלאומית, כן? אז אני חושב שיש לנו מגמה אחת, שהיא רחבה מאוד, שבדיוק מה שאמרת, משטר של... או עלייה של משטרים, אפשר לקרוא להם פופוליסטים, סמכותניים, ימין קיצוני, איך שתרצה לקרוא לזה. וכמובן, כל המשטרים האלה, כל התנועות האלה, הן נוטות, או כמעט כולם נוטות, מצד אחד, להשתמש בכל מיני כאלה אלמנטים אנטישמיים, ולצבור קהל אנטישמי, ומצד שני, לתמוך בישראל, להיות תומכים גדולים של ישראל. ומדי פעם נהיה לנו מזל, כמו עם הכפייה של טראמפ, תפסקת האש עלינו, אבל הרבה מלצפות מטראמפ ודומה באירופה.
קשה בימים אלה.
ומצד שני, יש לך את ה... זה בפני עצמו, זה מעין backlash, תגובת נגד למגמה אחרת, והמגמה האחרת היא גם מתחזקת כתוצאה מעלייה של המשטרים. לשדר, מגמות שהן רואות את ה... מחפשות פתרונות יותר יסודיים לתגובת הנגד הזאת. ובין השאר הפתרונות האלה, אלא גם, הם גם, לצורך העניין, כשרואים את טראמפ מחסל את הסדר הבינלאומי, כן, לצורך, את, בסיסמה, כן, את, כאילו מה שהיה נהוג לחנות הסדר הליברלי הבינלאומי, כן. כשרואים את טראמפ מחסל את זה, בכמה משקע בדד, לצורך העניין, יש גם תנועת נגד.
בייחוד מחסל את הסדר, כלומר...
כן, כל סדר. כן, כל סדר, כל קרות. כאוס כן, כזה. כן. אבל ככל שהיה סדר בינלאומי לפני זה, עד א', מצד אחד רואים עד כמה טראמפ מושקע בלהרוס אותה, אבל מצד שני רואים גם עד גם ביידן תרם להחרבה שלו. כן? ויש תגובה נגד של, של, של לנסות לחזק את הסדר הזה, או לחזור... ואני חושב שעל כל דבר אפשר להגיד ככה, וגם ספציפית לישראל, אני חושב שמה שאנחנו רואים מאז 7 באוקטובר, זה מצד אחד, והמלחמה בעזה, זה מצד אחד מגמה של תמיכה מצד אותם כוחות בישראל, ומצד שני, מעבר חד לביקורת מאוד גדולה על ישראל. אם זה בבסיס של המפלגה הדמוקרטית, אני לא מדבר על האליטה, על ביידן וכו', שאנחנו יודעים מה הייתה העמדה שלו לאורך המלחמה, לטוב ולרע, כן? אבל הבסיס של המפלגה הדמוקרטית, אפשר לדבר על הבסיס של מפלגות שמאל מרכז ברחבי אירופה, אני חושב, או בחלק ניכר מאירופה. אותו דבר אפשר להגיד בכלל בשאר העולם. ואני חושב שעכשיו אנחנו במצב, שוב, מצד אחד טוב שיש הפסקת אש, וזה בגלל העלייה של טראמפ כנראה. באחרת אולי, זה לא היה, אלא הייתה ממשיכה המלחמה. ומצד שני, כן, אין הרבה מה לצפות מהם. אבל אני חושב שכן, בניתוח שלי האישית, יש גם את מגמת הנגד, ואיזו מגמה תנצח, מי יודע.
אבל כאן אני אציע לך הצעה. הצעה של שיחה, לא הצעה מעשית. כן. אתה מנתח ניתוח של קולקטיבים, ישראלים, פלסטינים, יהודים, ערבים, ואתה, יש לך תחושה של חלקי קבוצות. חלק מהמערב, חלק מהחברה הישראלית, חלק מהחברה הערבית. מאוד יכול להיות שאתה צריך לארגן קצת את הכוחות שלך אחרת, להגיד, חלק מאיתנו וחלק מהפלסטינים וחלק ממדינות ערב וחלק מהקאונטר רבולושן שיהיה במערב, נגד הטרמפיזם והחמאסיזם והסמוטריטיזם.
לא, בהחלט.
זאת אומרת, תהפוך את זה לפוליסי, את החלקיות למדיניות.
לא, זה בהחלט חלק מהפואנטה, כלומר, בכל ציבור, בכל מדינה, בכל ציבור, וגם כשמסתכלים על העולם הגלובלי, אני חושב, אתה יכול לראות שכן, יש פה כוחות שכמובן, כוחות שמתנגשים, עכשיו, כוחות ממגוון סוגים, כן? אבל בהחלט, בתוך החברה הישראלית, יש כאלה שאו שהם, שוב, יש מיעוט קטן שהם בצד שלנו, אבל יש, אני חושב, אפילו המרכז, בתנאים, עם כל מה שאמרנו, בתנאים מסוימים, הם יכולים להיות בעלי ברית, כן, להסדר כזה, כן?
שמוליק, יום אחד, לימור יהודה היא ראש ממשלת ישראל, דוד אסף הוא שר החוץ, אמיר פחורי הוא שר הביטחון של מדינת ישראל, זה החברים בפורום שלכם, כן. נכון? ואתם עכשיו השלטון, המרכז הישראלי השתכנע, קנו את המדיניות שלכם, האנשים שלכם הם הכי נפלאים בעולם, אלה פשוט חברים שלי מתוך הפורום, אוקיי? והיום אתם היום הראשון בשלטון. היום הייתה השבעה, היום אתם היום הראשון בשלטון. מה הדבר הראשון שאתם עושים? ואתה מזכיר הממשלה, אוקיי? בתור מי שמבין בשואה, אתה חייב להיות מזכיר הממשלה, אוקיי? מה הדבר הראשון שאתם עושים כדי שהתוכנית הזאת תהפוך מן הכוח אל הפועל?
תראה, אני יכול להגיד, אם אני ראש הממשלה, לא עם אסף,
חבי, לא מיניתי אותך,
כן, אני מתנצל על זה, לא שאני, אבל כי אני לא רוצה לדבר בשמה מה הם היו עושים, כן? כי שוב, יש בפורום
צורך העניין חילוקי דעות. אגב, לימור הייתה ראש הממשלה שלי.
כן, יש בפורום עצמו חילוקי דעות, אתה יודע, כמו שבמעגל הרחב יותר שאנחנו משתייכים אליו, יש חילוקי דעות, האם לצורך העניין הדבר הראשון שאתה עושה בראשות הממשלה, אתה, שוב, ניקח גרסה מסוימת, אתה מבטל את ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, וחותר פה למדינה אחת, או שאתה חותר לקונפדרציה.
אז אתה ראש הממשלה.
אז אני ראש ממשלה לצורך העניין.
ומשר החוץ חבי כולל, אמיר פחורי, שר הביטחון.
אני יותר שמרן בעניין הזה, כן, אני עדיין חושב שגם לצורך העניין בחזון היותר מרחיק לכת של דו-קיום מאוד קרוב, אז אני חושב שגם החזונות המרחיקי לכת יותר עוברים דרך חזון או דרך הפתרון שתי המדינות. אז במובן הזה אני ראש ממשלה, אני מחדיר לשולחן את היוזמה הסעודית.
מה אתה עושה? באת בבוקר, כמו שנהוג היום, ב-11 בבוקר הגעת למשרד.
קם בוקר, ואני מודיע כבל עם ועדה. אנחנו עכשיו מתחילים, אנחנו עכשיו שמים את אותה יוזמה ערבית, שאומרת באופן בסיסי גבולות 67, חלוקה של מזרח ירושלים. על הפליטים אפשר לדבר על מה היא אומרת, אבל לצורך העניין, אני אומר, יש לנו כבר תוואי של הסדר על השולחן. עכשיו אפשר לראות את זה כתוואי של המסע ומתן אולמרט אבו מאזן משופר, אפשר לראות את זה היוזמה הערבית, כלומר, יש לנו כבר הסדר על השולחן. אני עכשיו שם את ההסדר הזה על השולחן, אומר, מדינת ישראל היא מחויבת למתווה הזה, עכשיו בואו נדבר על הפרטים, בואו ננהל מסע ומתן
על הפרטים. אז בואו נדבר על פרט.
אוקיי.
אוקיי? אתה יודע, קשה לי עם שמרנים, אז אני לא יכול לדבר, אתה שמרן, אני לא יכול, אני לא עובד עם שמרנים, אוקיי? בואו נדבר על פרט. שמת את התוכנית על השולחן, חידשת את תודעת שתי המדינות, אוקיי? והדבר הראשון שאתה צריך להתמודד איתו, זה הדבר אולי המרכזי שאיתו לא נגעתם בכלל בתוך התוכנית שלכם. כמות הזעם שתעלה כנגדך בתוך החברה הישראלית היא לא כל כך גדולה, אבל כמות האלימות שתעלה כנגדך מההתנחלויות, ובייחוד מהגבעות ומהמאחזים הבלתי חוקיים, היא עצומה. לא נגעתם בכלל מה אתם עושים עם החברים הפעילים האלה. ואתה עכשיו ראש הממשלה, שצריך לקדם תוכנית, שהאיום המרכזי בתוך החברה הישראלית זאת מלחמת אחים, כי הם ילכו למלחמה. מה אתה עושה בתוך החברה היהודית הישראלית עכשיו? עזוב אותם.
אז קודם כל, כמו שאמרת, אנחנו במסמך עצמו, אנחנו בקושי נוגעים בכלל ביום כאילו...
ביום שאחרי האמיתי.
כן, ביום שאחרי היום שעכשיו, בהסדרים, אנחנו באמת, עקרונות, שהעקרון הבסיסי בהם הוא זכויות שוות, ולכל ה... ושוב, אני אומר בעניין הזה, לצורך העניין יש כאלה שיגידו ספציפית לגבי השאלה שלך, הם יגידו, אוקיי, המתנחלים רובם יישארו איפה שהם, כן? והסדרים כזה שוב ברוח קונפדרציה, ותהיה להם רק זכות הצבעה לישראל. עכשיו שוב, אני לא שם, אני באסכולה אישית, כן? ואני באסכולה שאומרת, לצורך העניין, אסכולת אפשר לקרוא לזה, אסכולת שאול אריאלי. כן? מה זה אומר, מי שמכיר? כן. מה זה אומר? זה אומר הנחה שאולי כבר לא לגמרי מדויקת, ואולי כן מדויקת. הנחה שבטווח של משהו כמו פלוס מינוס 4% מהשטח, יושבים 75-80% מהמתנחלים.
בקיצור, תקשיב, אתה חזרת לאוסלו ולהסכמי ז'נבה, הבנתי, תודה, שלום ולהתראות. עכשיו, בתור ראש הממשלה שמרן, שמתעקש הוא עדיין אופטימי.
כן.
אוקיי? אתה עדיין אופטימי אחרי השיחה שלנו?
אני בדרך כלל פחות או יותר
אופטימי. מה מפתח המעבר מהפסימיות הקולקטיבית לאופטימיות הפרטית שלך?
אני חושב שברגע שיהיה סדר על השולחן, הסדר שהוא, ששמים על השולחן והוא אומר, ושוב, הסדר שהוא חלק ממסע ומתן עם הפלסטינים, והוא חלק מהסדר אזורי, אז אני חושב שברגע שיהיה הסדר, שמנהיג ישראלי, ומנהיג פלסטיני, אבל אני חושב שיהיה יותר קשה למצוא מנהיג ישראלי, שיהיה מוכן להניח את זה על השולחן, לדעתי סיכוי לא רע שאנחנו נמצא רוב לזה בישראל. וברגע שיהיה רוב לזה, אז כן, אנחנו צריך להתמודד עם פינוי של חלק, של הרבה מתנחלים, כן, שלא... יובן לא נכון מה שאמרתי, פינו של הרבה מתנחלים, כעס מאוד גדול, הרבה דברים, אנחנו צריך להתמודד עם הרבה דברים, אבל אני חושב שהסכם כזה ברגע שעל השולחן, והוא מקבל לגיטימציה, כן? ממשלה שנבחרת על בסיסו, מה שלא יהיה, כל צורה של לגיטימציה שזה יקבל. אני חושב שיש סיכוי טוב, שרוב הציבור הישראלי יש שם.
שמולי, בהצלחה בתפקידך החדש. תודה. תודה לכם, זאת חוברת מדיניות מאוד מאוד מעניינת, בייחוד על רקע התוכניות האחרות שהונחו על השולחן, שאליהם אני מתחבר עוד הרבה פחות.
כבר משהו.
המון תודה, שמולי. זה עבודה טובה.
נמחתי להיות פה, תודה.
תודה.